משערי הישיבה, חדשים גם ישנים, דודי צפן גילה. תכף מחולקים כאן דפים, כבר חולקו, ברוך השם. אנחנו שמחים, נרגשים, לעמוד כאן מחדש, יחד עם בני הישיבה, שיעור א', הבאים בשעריה. בכלל, להתחיל את הזמן, להתחיל את השנה, עולם התורה, עולם הישיבות, צריך לדעת שזה יום מיוחד. בדרך כלל התחלת הזמן זה ראש חודש, והיה קצת עיכוב, ראש חודש, שישי, שבת, אבל יש גם משהו מיוחד במינו, שלימוד התורה בהרבה מאוד ישיבות, אני לא יודע אם דווקא רק פה, בהרבה מאוד ישיבות, התחיל דווקא היום, שהוא יום ג' אלול, שזה בעצם יום ההסתלקות, יום ההילולה של מרן הרב זצ"ל. וצריך לתת את הדעת, צריך להתייחס, צריך להתבונן בשילוב, בחיבור הזה, שבו ביום שאור גדול של תורה גדולה האיר בעולם, ביום הזה גם מרבים תורה, חוזרים, חובשים את ססלי בית המדרש, ממשיכים בעוז, בתעצומות, בדור המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו. מדי פעם כשרוצים לעסוק בדמותו של מרן הרב, אז תסכים או בדברים של שמבטאים את האישיות שלו או את משנתו ותורתו, וכך עשינו במשך שנים. היום חשבתי יחד איתכם, כמו עם רבותינו כאן, לעסוק בממש שניים שלושה גרגירים מתורתו הגדולה של מרן הרב זצ"ל. המעט שמחזיק את המרובה, כמובן שאנחנו צריכים יותר מכך להתבונן מיהו מרן הרב זצ"ל לדור, לדורות, גם במפגש עם האישיות של התלמיד חכם, של הגדול בישראל, וגם עם הברכה שהוא ישאיר בעולם ועם השליחות האלוקית שלו. אז אני מתנצל שבמסגרת הזו שהיא קצרה לא אצליח להקיף, אבל זו לא התנצלות אמיתית, כי באמת אי אפשר. זה לא משהו שאפשר, ואני מתנצל למה אי אפשר. אי אפשר במסגרת כזו לדבר על הגודל הזה שזכינו בדור שלנו. הרב בדף שלפניכם מדבר על כך שלתלמידי החכמים, שכולנו שואפים לגדול להיות תלמידי חכמים, בדורות שלנו, דורות ששווים מגלות נוראה של 2,000 שנה, מפוזרים כידוע פיזור אחר פיזור, ואנחנו חוזרים להקים את החיים הלאומיים שלנו כאומה בארץ ישראל. התלמידי חכמים הללו צריך שיהיה להם מבט כלל ישראלי. כולנו ששואפים להתגדל ולהיות תלמידי חכמים צריכים לסגל מבט כלל ישראלי. בעצם זה דורש מאיתנו, וזה למידה, זה שנים על גבי שנים, להרים דגל, לתקוע בשופר גדול ולדבר בעוז, בעוצמה, באומץ, למען האומה, בשם האומה. ויכולות כאלה, על אף שאנחנו רוצים שכל הציבור כולו, שכל עם ישראל כולו יהיה כזה, אבל זה מתחיל מכאן, מתוככי בית המדרש, מאיתנו. כל הבא בשערי הישיבה צריך לדעת לפחות מה נדרש, מה נתבע ממנו. ביטוי לדבר הזה, הרב הסביר, כן, המגמה הזו באיגרת. איגרת ששם הוא כותב מהי המגמה שלו כשהוא מייסד את הישיבה. אז בואו נראה את זה ביחד. כמובן שאני לא לומד איתכם את כל האיגרת, זה משפטים מסוימים מתוכה. זאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה. בעצם הרב מניח כאן יסוד. מה זה הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה? מה זאת אומרת? אתה מחדש משהו שלא היה לפני כן? מה זה הצורה החדשה? אז לא נרחיב כאן, אבל יש חדש ישן, כידוע למי שבירר איתנו את הסוגיות על לימוד חדש, כן? אולפן חדתה בחירי צדיקה היה, יש דבר שהוא חדש אבל הוא ישן, זה הישן שמתחדש עכשיו, שהרבה שנים, שנות הגלות, לא זכינו לצורה החדשה הזו, לצורה הזו של ישיבה. מהי הצורה? היינו שיש שורר בקרבה עוז החיים. זה הביטוי שהעתקנו ככותרת לדף הזה, עוז החיים. עוז, לשון אומץ, תוקף, חוזק, עוז החיים, חוזקם של החיים, תקיפותם של החיים, אמיצות החיים. הראוי, מי ראוי? עוז החיים, הראוי לשמטתא דבעיא צילותא ושמחת לב. מה כתוב כאן? ההבנה הפשוטה היא שעוז החיים סותר את הלימוד ואת העיון, כי כשאתה לומד ואתה מעיין אתה מבטר או מבטל את עוז החיים. וממילא, כן, כי אצל כל אחד מאיתנו, אם אני הולך לישיבה, זהו, נגמרו לי החיים. אני הולך ללמוד בישיבה, ואז אתה מרגיש שאתה עושה, אומר שלום לכל מי שאתה ומה שאתה, ואתה בא באיזה דיקי כזה, באיזה אווירה כזאת של נחיים, כאילו, שם היה עוז. אני בא לישיבה, פה זה הכל כזה כבוי כזה, הכל כזה רדום כזה, הכל כזה לא אני. הרב אומר לא. לא רק שעוז החיים לא סותר את הלימוד, את העיון, אלא הוא דווקא, כמו שכתוב כאן, הראוי, הוא מוליד את הבהירות. זה שמעת את הדבעי הצילות, הצילות הזה משון צלילות. את הבהירות ואת צלילות הדעת בשביל להעמיק בסוגיות. כלומר, כדי להעמיק בסוגיות צריכה להיות בהירות וצלילות הדעת. אחד התנאים לבהירות וצלילות הדעת זה עוז החיים. עוז החיים, חיים מלאי עוז, מלאי כוחות, מלאי תשוקות ועוצמות אדירות שאדם בא איתם אל הישיבה. עם אנשים כאלה אנחנו עסוקים. ושימו לב, ודווקא בישיבה כזאת, מה זה ישיבה כזאת? שמה? ששורר בקרבה עוז החיים. כלומר, ישיבה שאין בקרבה עוז החיים, לא עליה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על ישיבה ששורר בקרבה עוז החיים. דווקא בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך של דרישת אדם כי ימות באוהל. תוך, ברב קוק, הכוונה היא לכוונה הפנימית. התוך, הכוונה הפנימית של דרשת חז"ל, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, כדי שבישיבה נצליח לממש, לתרגם את הדרשה של חז"ל, תכף נראה אותה, מהי? אדם כי ימות באוהל, אתם יודעים, מכירים את זה, נכון? אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו באוהלה של תורה. אז כדי שנוכל לממש, לתרגם, לחיות את הדרשה של חז"ל בכוונה הפנימית שלה, צריכה להיות בישיבה הזו עוז החיים. עוז החיים. למה? אומר הרב, אדם, מה זה אדם כי ימות באוהל? אדם חי, המתה את שוקותיו וכוחותיו לא להוללות וסכלות, כי אם לעמלה של תורה ושמחת השגתה. מה הרעיון שעומד בבסיס הדרשה הזו של חז"ל, אדם כי ימות באוהל? שמדובר באדם חי. אדם חי במובן המטאפורי או הכוונה היא שהוא מלא כוחות חיים, מלא אומץ של חיים, אדירות של חיים, כמו הנוער, כמו הדור שלנו. אנחנו זכינו לחיות ולגדול בדור שהנוער מלא בתעצומות נפש, מלא בכוחות חיים, כוחו במותניו, יש לו מרץ. ואת הכוחות הללו הוא לוקח ומכוון אותם להגדיל תורה ולהאדירה. אם היו באים בשערי הישיבה, עליה דיבר הרב, אנשים מדולדלי חיים, מדולדלי כוחות, רפואים כאלה, חלושים כאלה, אז לא עליהם אפשר לקרוא את הדרשה, אדם כי ימות באוי, כי הוא כבר מת. אין בו שום כוח. אבל כשמגיעים הנה אנשים, בחורים, בעלי עוצמות אדירות, מלאי תשוקות, להתגדל, להתעצם, עם שאיפות גדולות, עם נפשות ונשמות מיוחדות במינן, זה אדם, אדם חי. ועכשיו הוא בעצם, מה עושים בישיבה? ממיתים את כוחות החיים? כאן אנחנו לומדים שכוונה היא לא להמית במובן של להרוג ולבטל, אלא לכוון, לתעל ולייעד אותם אל המגמה האחת, והיא להגדיל תורה ולהדירה. אומר הרב, אבל מי שאין לו הרגשת החיים, אתם רואים את המשפט האמצעי? מי שאין לו את עוז החיים וזיבם, למה? כי אין לו כוח, חסר לו כוח, חסר לו העוז. הוא לא יוכל להיות האדם אשר ימות באוהל. בעצם, איזה דרישה יש לך מאדם כזה, שגם ככה אין לו חיים? הדרישה הזו של חז"ל, שאדם ימית את עצמו באוהלה של תורה, למדנו, זה לא, הכוונה לא לדכא את החיוניות שלו, את השמחה, את תסיסת החיים, את הכוחות, אלא תפנה את הכוחות במקום לשפלות, לעוללות, לשעשועים של אבל, תפנה אותם למטרה הנעלה הזו שלשמה נבראו הכוחות הללו. אז מה זה להמית? מנטייה לחיים מדומים, כלומר, מה זה להמית את הכוחות הללו? תשמור על הכוחות שלא ינטו אחרי דברים דמיוניים, חומריים, חומר, תפנה אותם לאן? אל עמלה של תורה, אל הגדיל תורה ולהדירה, אל החיים האמיתיים. המשיך הרב ואומר, והמצוינים ישיבה כזאת לא יוכלו להיות ממוצעים. ממוצעים הכוונה בינוניים. בעצם המצוינים, הרשומים, המיוחדים בישיבה הזו, טובי בניה של הישיבה, לא יכולים להישאר פר וכזה, בינוניים. מה זה בינוניים? שהם כקדרה דלא חמימה ולא קרירה. סיר שהוא לא חם ולא קר, פושר. נכון? זה פר ו... אדישים, אנשים חסרי התעוררות, חסרי אכפתיות. זה לא בחורים כאלה, לא טיפוסים כאלה רצה הרב לגדל. אלא מה? כי אם גיבורים כעריות במלחמתה של תורה, ומלאים חפץ לרוממה ולסגבה על אדמת הקודש. אלה הבחורים שהרב שאף לגדל בישיבה שלו. גיבורים כעריות במלחמתה של תורה. את כל הגבורה, את כל תעצומות הנפש שלהם, מלחמתה של תורה. מלאים רצון עז, פנימי, חפץ, שהתורה תתרומם, תהיה נשגבת על אדמת הקודש. בעצם שהתורה שאנחנו עוסקים כאן תתפשט לכל מרחבי האומה, בבתים שלנו, בשכונות שלנו, בבתי הכנסת, בערים שאנחנו באים מהם, בכל עם ישראל. וכל זה, אומר הרב, לא משום פנייה, אין לנו שום אינטרס, שום נגיעה, לא כבוד, לא שררה, לא רבנות, לא תכלית של רבנות, כי אם מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל הבוערת בקרבם בשלהבת אש קודש. אז זו השאיפה שלנו כשאנחנו עסוקים בגידול תלמידי חכמים בישיבה. זה משימה לא פשוטה, וזה משימה לאומית, רבותיי. אנחנו בתוך תהליך אדיר של יציאה מנטלית, תרבותית, נפשית מהגלות וההשפעות שלה עלינו, אל תקופה, עת של דחייה, של גאולה, והדחייה היא בכמה מישורים, דחיית האומה, בארצה, על פי תורתה, הארץ, העם, התורה, משהו חוזר ונאור אחרי 2,000 שנה של תרדמה. וזה לא יאומן שאנחנו זוכים להיות חלק מהתהליך הזה. גם נתבונן על זה המון המון זמן, אנחנו לא מעכלים, זה בבחינת אין בעל הנס מכיר בניסו. כי אנחנו לא חווינו, כל מי שנולד כאן רובנו, לא חווינו את הנוראות של הגלות. נולדנו כאן, אל המציאות הזו. אז אנחנו חיים את הנס ולא מכירים בנס. אבל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, אפשר לשאול את ההורים, את הסבא והסבתא, באיזה זכות ולאיזו מתנה גדולה זכינו שלא זכו אבותינו. עוד אומר הרב במקום אחר, שמלבד אומץ השכל שצריך כדי ללמוד תורה, תראו את הפסקה הבאה, צריך לזה גם כוח גבורה נפשית ורוח חזק מאוד, עשוי לבלי חטא. בסדר? איזו תכונה צריך בן תורה? מה שאנחנו לומדים כאן זה עבורנו, זה הלכה למעשה, זה לא דרשות באלמה. אומר הרב, כוח גבורה נפשית, כן? כדי ללמוד תורה, ברור שצריך גם אומץ השכל, שכל חזק, בריא, ישר, אבל צריך גם גבורה נפשית, צריך רוח חזקה מאוד. מי שבא ללמוד תורה, אם אין לו עמוד שדרה, אז כמה שהוא יספוג פה בישיבה, ברגע שהוא יצא ותבוא רוח מצויה אחת, יתעיף אותו. ואנחנו נמצאים בעולם שהרוחות שמחוץ לבית המדרש הן עזות, זה לא רוחות מצויות, זה רוחות, זה שערות. עכשיו, אתה לא יכול להיות כל חייך עד 120 בבית המדרש מן הסתם, זה לא דבר שמתאים לכל אחד. ולוואי שיצמחו כאלה, אבל מטבע הדברים אנשים גם כן בשלב כזה או אחר יוצאים החוצה לעולם העשייה. ושם הם פוגשים בצורה מאוד חריפה את הרוחות הללו, זה יכול להיות גם כשאתה יוצא הביתה. אם לא בנית את התכונה הזו של גבורה נפשית, של רוח חזקה מאוד, אתה יכול ליפול ולהישבר ברגע. צריכה להתפתח בקרבנו המידה הזו, הבחינה הזו. אם כן, אחת מחובות החינוך התורי היא אמיצות הרוח. להיות בעלי רוח אמיצה, חזקה, תקיפה, שתהיה מתלווה אל בירור השכל וקדושת המידות. שכל חזק, בריא, תקיף, אמיץ, מידות טובות, בנויות, וודאי גם רוח אמיצה. בעצם, לאור התפקיד שאנחנו נוטלים על שכמנו, כמובן בענווה ובזהירות גדולה, להעמיד את הקדושה, את הקודש בעם ישראל, בתהליך הנפלא שאנחנו נמצאים בו, תחיית האומה, זה חשוב שיהיו גם סדרי לימוד, סדרי לימוד, שיבה, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, אבל יחד עם זה צריכה, כמו שכתוב כאן, אמיצות הרוח, גבורה לעמוד במצבים שהם לא כל כך נעימים, נכון? לפעמים ללכת נגד המקובל, אתה עכשיו מתחיל לבנות את עצמך, ולא תמיד זה קל לעמוד מול מה שבדרך כלל גדלת עליו. כמובן לא מדברים על דברים טובים וחיוביים, אלא על דברים שהם בעייתיים. אז אמיצות רוח, חזות של קדושה, זה מה שנטבע וזה מה שנדרש מאיתנו. אפשר לראות במקום אחר, זו פסקה אחרת שציטטנו גם ממנה, צריך ללמוד אותה בשלמות, והיא המקור לדרשה של אדם כי ימות באוהל, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו. האמת היא, אגב, היום אנחנו זוכים אולי תרתי משמע לדרשה הזו, נכון? גם חם פה, בבית מדרש, נראה לי שאני לא נראה לי שרק לי חם, נכון? מרגישים, יופי. זה היה בכוונה בשביל הדרשה פה. חבו גם את המזגן הזה והזה, ואז נראה עד כמה אנחנו נבחנים. אז גם התנאים החומריים, הם לא הכי תמיד תמיד מושלמים, גם אם אנחנו שואפים שהם יהיו הכי מושלמים. אז זה הבחינה של הפשט, לא יצאנו מידי, אין מקרה יוצא מידי פשוטו. צריכים להעמיד את עצמנו גם במובן הזה, שגם אם התנאים החומרים הם לא הכי מושלמים, דברי תורה מתקיימים במי שממית עצמו באוהלה של תורה. אבל יש לנו משימה לאומית, לכל מי שהגיע הנה. אנחנו רוצים שעם ישראל יהיה עם בריא. איך עם ישראל יהיה עם בריא? עם נורמלי. צריכים שיהיו, דיברנו על זה בעבר, כמה משוגעים לדבר. תמיד יש את אלה בכיתה שהם הראשונים להתנדב, את אלה במחלקה שהם היחידים שנחלצים לעזרה. בכל יישוב חדש שמוקם, בכל מפעל, בכל פרויקט יש את אלה שאין, אם הם לא היו, איזה מזל שנמצאים. לפעמים גם בבית, בתוך משפחה, יש איזה אחד שהוא, מכילה על הביטוי התאילנדי, ככה אצלנו בבית, אחד שהוא, הוא עליו כל המשימות, תעשה, תלך, תרוץ, תביא, תיקח, עושה את זה ברוח טובה, מדי פעם הוא נשבר, אבל הוא שמח לעשות. אחים שלו ישבו אל הקוקו גלידה והוא ילך, ירוץ, ינקה, יסדר. יש אנשים מיוחדים כאלה. אנחנו צריכים להצמיח אנשים כאלה לא מתוך זה שהם מרגישים שהם פריירים. תכף נראה. הם יודעים שהם שליחי האומה כולה. אנשים שיודעים שמה שהם עושים כאן בישיבה זה משימה לאומית. זו משימה שככל הנראה אחרים לא יכולים לקיים אותה, וזו הסיבה שהם לא כאן. כאן לאו דווקא בישיבה דרך חיים, אלא בכלל, תחשבו לעצמכם מבין אלפי אלפי בני הנוער בערך בגילכם, כמה נמצאים בתוך עולם הישיבות. אחוז קטן. כדי שהכלל, אומר הרב, יגיע לחיים אמצעיים, כלומר שכולם יחיו חיים נורמליים, צריכים אנשים יחידים, הם תמיד יהיו יחידים, כי זה לא מתאים לכולם. עומדים על משמרת עבודת הכלל. הם עכשיו, כמה אנשים יש עכשיו בתוך איזה פילבוקס או שוכבים במערב? כמה? 100, 200, 1,000, 2,000, 5,000? כמה? כמה יש אנשים שעכשיו עם המשקפת כדי שלא יהיה חס ושלום את זה? כמה כאלה שהם על זה, ברגע נתון זה או בכל רגע? יחידים ביחס לכלל, המיליונים, בודדים. כמה אנשים יושבים עכשיו ברגע זה בתוך בית המדרש? 20,000, 50,000, 100,000, זה עדיין לא 7-8 מיליון, לא 18 מיליון. אנחנו זוכים להיות מאותם היחידים שעומדים על משמרת עבודת הכלל להתנדב בעבודה רבה, זה עבודה קשה. לא יודע מה איתכם, יש פה כמה שמתבשלים, מזגנים שזה לא, זה קשה מאוד. יוצאת חוץ לגבול האמצעי. זה לא נורמלי. אתה לא מהממוצע. אתה יוצא דופן. כעבודת, זה משל, כעבודת אנשי החי, שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם, ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים מוצאים. מי זה אנשי החי? חיילים. הם על מדים בחום, בקור, בקיץ, בחורף. בלילה, ביום, אין תנאי מזג אוויר, הם חייבים, הם שומרים על החיים שלנו. הם לא יכולים להגיד חם לי, קר לי, אני לא יכול עכשיו. הם שומרים על החיים, זה כעבודת אנשי החי. ינדדו שינה מעיניהם, יעמדו אכן על המשמר. החיילים האלה, יש עוד תנאי. מלבד מה שהם עושים, והתנאי הוא, הם מקבלים באהבה את העול הזה, עם בעלי נפש הם. שמחים בעבודתם. זה תנאי חשוב. לקבל באהבה את העול ולשמוח בו. שמחים בעבודתם. למה? זה מתוך הכרה, מתוך ידיעה. באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע. כלומר, רק בזה שהם חיים לא נורמלי ביחס לכולם, אז הכלל יכול לחיות נורמלי. הם יודעים שאם הם לא יהיו במרכאות הפריירים, אבל אם לא יהיו אלה שמתמסרים, השאר לא יוכל לחיות כמו שצריך. ולכן, בעזרת המסירות הזו וההתנדבות הזו, הם יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים. השאר יוכלו לחיות נורמלי. אותו דבר, כמשל הזה של הצבא, כן, השרידים אשר השם קורא, העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת. חומה הם על האומה הישראלית בכללה. אני חומה של תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי החכמים. אז יש לנו כאן בעצם מעין דרך שהרב זצ"ל התווה והנחה והניח לפנינו כאן. אשרינו, אשריכם, שאנחנו זוכים בג' אלול להגיע אל הישיבה, להתעצם ללימוד התורה שלנו, להתחיל להיפגש עם תורתו הגדולה של מרן הרב זצ"ל, להיפגש עם תורתה הגדולה של האומה, תורת משה רבנו, תורת השם, שזה דבר שאין לו אח ורע. זה דורש שמחה, עוז חיים, גבורה, הבנת ערך השליחות שלנו, וכמובן בבסיס של הכל ומעל הכל סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יהיה בעזרנו להגדיל תורה ולהאדירה, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להיות שותפים ופועלים עם אל בתהליך הזה, ויאמר עלינו כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. חזקו ואמצו.